תוך כדי כך ננסה לעקוב אחרי שלוש פרשיות בתחילת ספר בראשית. כששלושת הפרשות הן קצת קשות. מה קרה שם? הראשונה היא החטא של אדם הראשון. מה בדיוק היה החטא? השנייה זה החטא של אנשי דור המבול. מה הם עשו? והשלישית, מה קרה בדור הפלגה? ולהפתעתנו התברר שכנראה הדברים קשורים גם לנושאים שדיברנו עליהם עד כה. אם כן, אדם הראשון, לכאורה מצבו מצוין, נמצא בגן עדן, מרגיש טוב, הכל בסדר. והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. הכל בסדר. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ולכאורה היינו מצפים שאדם הראשון פשוט יעשה מה שהוא יתבקש לעשות והכל יהיה בסדר. יש לו איזה ציווי, לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, שעוד לא ברור כל כך מה זה, אבל טוב, אל תאכל מאיזה עץ, מה כל כך מסובך. והאדם מתחיל לעבוד, הוא מתחיל לגלות את עוצמתו, קורא שמות לכל הבריאה, לכל היצורים. ואז קורה דבר מאוד מוזר. אדם הראשון אוכל מעץ הדעת. מה הלך שם? מה היה בשורש החטא? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהאדם הראשון עשה איזה דבר מוזר, הוא כאילו רצה לבטל את המילה. הוא רצה כאילו לחסות על כך שהוא מהול. אני לא מהול. מזכיר לנו משהו? הרי למדנו כבר שבא טורנוס רופוס הרשע לרבי עקיבא ושאל אותו, מעשי מי נעים? מעשי השם או מעשי האדם? רבי עקיבא מביא לו לחם, גלוסקאות, לעומת גרגרי חיטה. למדנו. וטורנוס רופוס אומר, נו באמת, למה אתם מלים? הרי אם הקדוש ברוך הוא עשה אדם, אז לא צריך לקלקל את הטבע. רבי עקיבא אומר לו, אכן כן. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע ואת העולם כולו כדי שהאדם ישכלל אותו, יפעל, יחולל שינוי. לא באנו לעולם כדי להישאר בדיוק באותו אופן כמו שקיבלנו אותו. ולכן אנחנו מלים. אנחנו אכן כן, האדם חסר. וכשהוא עושה טכנולוגיה, הוא משלים את עצמו. אדם בלי טכנולוגיה לא יכול לחיות כמעט. אז כן, יש מקום להתערבות אנושית בטבע. עכשיו נחזור רגע. אדם הראשון מושך באורלתו היה. הוא אומר, אני לא רוצה להיות מהול. מה זה אומר? אני רוצה להיות חלק מהטבע. אני לא רוצה אחריות, לא רוצה סמכויות, לא רוצה בחירה חופשית, אני רוצה להיות גורילה. זה מחמד יותר, לא? טוב, כמובן שאפשר להעמיק פה ולהבין שהוא רצה אולי לרדת לדרגה, לדיוטה מאוד תחתונה כדי לעלות משם, אבל איזו דרגה הוא רצה לרדת? להיבלה בטבע, להיות טבעי. לא רוצה להיות משהו חריג, לא רוצה להיות שונה. רוצה להיות כמו כל בעלי החיים. ככה מהר"ל מסביר בחידושי אגדות על סנהדרין, בעמוד קנ"ד, אדם הראשון היה מסלק עצמו מזה שהוא הפועל והמושל על הטבע. לא רוצה, אני לא מושל על אף אחד, לא מתעניין בכלום, אני צפרדע. זהו, לא רוצה להיות שונה. היה מוסר עצמו תחת הטבע. אני במעגלים האינסופיים אני רוצה להשתלב, לא רוצה להיות ישר עם אל, אני רוצה עולם כמנהגו נוהג. כך המהר"ל אומר. זה מה שהאדם הראשון אמר. אני רוצה למסור עצמי תחת הטבע. ולכך היה מושך בעורלתו, כביכול. אומר, אני לא רוצה ברית מילה, לא רוצה שיראו שאני מהול, אני רוצה להיות כמו שאלוקים ברא אותי בדיוק בהתחלה, בלי שום שינויים. נכון? ככה אני רוצה? לא רוצה שום שינויים. לא, הוא רוצה להיות משה, הוא מנסה לבטל את זה. הוא מנסה להודיע, אני לא, אני עם עורלה, אני לא מהול. כן. כן, יש, יש. טוב, זה נושא בפני עצמו. כשרבנו נולד מעול, אבל יש גם אנשים שנולדים מעולים, וזה לפעמים קצת בעייתי אפילו, אבל לא ניכנס לזה. על כל פנים, אדם הראשון אכן מהול, והוא רוצה להתכחש לזה. הוא אומר, אני רוצה להיות כמו כל בעלי החיים, לא עם איזה שינוי. ועל ידי זה היה מוציא עצמו מן רשות השם יתברך. עכשיו אני לא חייב כלום. מתי אני מתחיל להיות חייב משהו? כשאני אדם, יש לי בחירה, סמכויות, אחריות. עכשיו אני גם צריך לתת את הדין. אם אני מפספס משהו, אבל אם אני סתם קוף, מי יכול לבוא אליי בטענות? אפילו הקדוש ברוך הוא לא בא אליי בטענות, אני חיה. זה הוביל, על פי דברי הגמרא, לזה שהוא הפך להיות מין. מה הפירוש? עובד עבודה זרה, אומר המהר"ל. משתלב בטבע באופן כזה, כמו שהזכרנו באחד המפגשים, הוא משתלב בטבע, וזה עבודה זרה בסוף. כל עובדי עבודה זרה משתלבים בכוחות הטבע. ואז הוא חוטא, אכל מעץ הדעת, חטא. וכשהוא נענש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? בזיעת אפיך תאכל לחם. אדוני, אתה תאכל לחם. שוב, אם נזכר בסיפור עם טורנוס רופוס ורבי עקיבא. אמר לו, אדוני, אתה תאכל לחם. לחם זה יצירה אנושית, אתה לא תהיה קוף. אלא מה? אולי עד עכשיו היית יכול לאכול את הלחם, וזה היה באופן מאוד נעים ונוח, מעכשיו אתה תתאמץ מאוד על זה. אבל בזיעת אפיך תאכל לחם. זה חלק מהתיקון של החטא שלו. הוא ניסה להגיד, אני לא אוכל לחם, אני אוכל רק גרגרים, אני אוכל עשבים. אני, לא אדוני, אתה תאכל לחם, אתה תייצר טכנולוגיה, אתה תתערב בטבע. ואחר כך, אחרי ש הוא אוכל לחם או יודע שהוא צריך לאכול לחם, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא בעצמו תופר לאדם הראשון קוטנות אור, בגדים. שני דברים, אז לאכול לחם הבנו, ולמה הקדוש ברוך הוא תופר לו בגדים? מה העניין? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. מה זה קשור לחטא? הוא כאילו, טוב, תלך לחנות בגדים, תקנה בגדים. הקדוש ברוך הוא צריך לתפור להם בגדים ולהלביש אותם? מה העניין? זה גם חלק מהתיקון של החטא. כך רב צדוק אומר. רב צדוק אומר שכאשר אדם מתלבש, הבגד כביכול גורם לו להבין שיש מישהו בפנים שם. הלבוש יוצר מצב שאנחנו מבינים מלובש כאן בן אדם. יש כאן מישהו, הבגד אומר, תבדוק מי נמצא שם. אם אנחנו ללא בגדים, אנחנו קופים, הולכים ערומים ברחוב, בטבע, נבלעים בטבע. אומר רב צדוק בספר שיחת מלאכי השרת בפרק ראשון, הלבוש הוא באמת תובע מאיתנו להיות. מלובש אדם בתוך הלבוש הזה. הבגד מפריד אותנו, כמו שאמרת, מהסביבה. אנחנו לא חלק בלתי נפרד מהסביבה. יש הבדל בינינו לבין הטבע, הסביבה. אנחנו לא קופים. ולכן הקדוש ברוך הוא מלביש אותנו. דרך אגב, כשיעקב אבינו יוצא לדרכו, למד בישיבה הרבה שנים, יושב אוהלים, ועכשיו הגיע הזמן לצאת לחיים. יש צרות, סיבוכים, בורח מהארץ. מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? בגד ללבוש ולחם לאכול. מה שאני רוצה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי בגד ולחם, והיה אלוקים ממדי. מה הוא מתכוון? יעקב אבינו רוצה לתקן, הוא מבין את המשימה שלו כישראל, כישר עם אל. הוא מבין שהמשימה שלו היא לגלות שאלוקים איתו, עמדו, גם בבגד וגם בלחם. כשהלחם מבטא את ההתערבות האנושית בטבע ברמה, נקרא לה פיזית, כל הצרכים הפיזיים, אנחנו צריכים כל מיני דברים פיזיים, אנחנו מייצרים טכנולוגיה. והבגד מבטא במידה רבה את הצרכים הנפשיים. איך אני נראה, איך אני מופיע, המעמד שלי, זה כבר צורך נפשי, כן? אז גם בהיבט הזה וגם בהיבט הזה, אדם מתערב בטבע. בתנאי שאלוקים עמו, בתנאי שהוא מבין שכאן מופיע רצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת. אם כן, כשאנחנו מבינים את זה, ככה אבן עזרא אומר, מה העניין של בזיעת אפיך תאכל לחם? וטעם בזיעת אפיך, אומר אבן עזרא, שהוא צריך לתרוח, לזרות ולטחון וללוש ולבשל, זה בזיעת אפיך, נכון? לכאורה מספיק. זהו. אבל אבן עזרא מוסיף עוד שלוש מילים. לא כמאכל הבהמות. זהו, זה התיקון. זאת אומרת, לא רק שאנחנו תורכים בזיעת אפינו, אנחנו לא בהמות. אבן עזרא מדגיש לנו, מה שאדם הראשון רצה להיות תחת הטבע, נבלע בטבע, לא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא כמו בהמה. גם חז"ל אומרים שאחרי שאדם הראשון שמע את העונש שלו, שהוא צריך לאכול, הוא אומר, מה, אני אהיה כמו בהמה? הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אתה לא. זאת אומרת, אכן מסתתר כאן איזו תובנה שאדם הראשון מבין, בסדר, טעיתי, אני לא בהמה. טוב. ושוב, כשאדם מתחיל לפעול בטבע, אם הוא שוכח שמשהו פועל בטבע אמור לגלות רצונו של מקום, הוא הולך בדיוק לצד השני ונופל בפח. ומקולל. יש מערה במלאכה, יש כללה בעבודה, בטכנולוגיה, במדע, מה הכללה? שאם היא נעשית שלא באופן שמגלה רצון השם, אז זה גורם נזקים איומים. אומר הרב באורות התחייה בעמוד סמכה, צד המערה שיש במלאכה, שהיא באה מצד קינת איש מרעהו, מצד שנאת הבריות, מלחמת החיים הארורה בעולם הירוד. כשאדם לא מייצר טכנולוגיה או מתערב בטבע נכון, מתרחשים דברים קשים מאוד. והביטוי שזה יבוא מיד אחר כך, דור המבול. האנושות יוצאת לדרך. אדם הראשון יוצא מגן עדן, ומסתובבים כאן אנשים מדהימים, ענקים, בריאים, חזקים, חיים אלף שנה. תנאי מזג האוויר, האקלים, הסביבה היו מדהימים. בני אדם פשוט חיו טוב. היה להם כל טוב. וכל מה שנדרש מהם זה לעשות השתדלות לחיות כך שמתגלה רצון השם בחיים שלהם. ובמקום זה האנושות מרכזת את הכוחות שלה לעוצמה מדעית כל כך גדולה שהם הורסים את העולם. הם הורסים. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין שאנשי דור המבול היו מומחים בגנטיקה ברמה שאנחנו עד היום לא מכירים. אנחנו היום מתחילים לשחק עם ה-DNA, הם כבר לפני המון המון שנים ידעו להחליא בהמות, בחיות, חיות, מין בשאינו מינו. היום זה לא כל כך פשוט. כך שני יצורים, תנסה להפוך אותם שהם יהיו יחד ליצור שלישי, לא עובד. הם ידעו לשחק עם ה-DNA, פשוט ייצרו יצורים משונים, כל מיני דברים מוזרים קרו שם. בהמה, חיה, אדם, כל מיני יצורים נוצרו. הם השקיעו את כל החוכמה שלהם, את כל העוצמה שלהם, והרסו את העולם. כל העולם נהרס, כבר לא היה טעם להשאיר לא בעלי חיים, לא צמחים, לא שום דבר, הכל נמחק. אין רצונו של מקום מופיע, אז האדם פשוט עושה שטויות גמורות, גורם נזקים גדולים. אנשי דור המבול, לפי מה שהגמרא בסנהדרין קופחת מביאה, היו עם ידיעות שאנחנו באמת, אנחנו לא מכירים את זה. אבל הגמרא שם מספרת שכשנוח אומר להם, יהיה מבול, ירד גשם, אלינו באמת, אתה לא יודע שאנחנו שולטים בזה? אנחנו מארגנים אם ירד גשם או לא. אנחנו יודעים, יש לנו פטנטים, טכניקות. למנוע גשם, להביא גשם, אין לנו מה לדאוג. אתה יודע מה? גם אם יהיה אש, אנחנו יש לנו טכניקות נגד התפרצויות של הרי געש. אנחנו לא יודעים. היום יש התפרצות של הרי געש, אף מדען לא יודע מה לעשות נגד זה. רעידות אדמה מתחילים קצת למצוא טכניקות, אולי קצת לעדן את החיכוך כדי שלא יהיה איזה קפיצה איומה של הלוחות. אבל הם היו מומחים. והם ניצלו את כל הידע שלהם. כדי להגיד, אנחנו לא מפחדים מהטבע בכלל. אנחנו שולטים בטבע. והם גונבים וחומסים, לא נגזר גזר דינם של אנשי דור המבול, אלא על הגזל. זלזול מוחלט ברכוש של הזולת, בבני אדם אחרים. כשהאדם מתחיל לפתח טכנולוגיות והישגים טכנולוגיים שלא על פי רצון השם, הוא עושה טעויות. ומיד, אנחנו עוד נחזור לדור המבול בהמשך, כי קורה דבר נורא מוזר עם נוח. את האלוקים התהלך נוח. או, יש בן אדם אחד שהוא מגלה רצון השם. זהו, ממנו מתחילה אנושות חדשה. אבל אם נבדוק מה קרה לנוח מיד אחרי המבול, אנחנו נהיה אחוזי צמרמורת. פתאום נוח הופך להיות איש אדמה. נחזור לזה אחר כך. מה קרה לו? אבל לפני שנראה מה קרה לו... כן, אבל התורה אומרת לנו שנוח נהיה, כך כתוב, שהוא הופך להיות כאילו חולין, איש של חולין, איש אדמה. מה קרה לו? אבל נחזור לזה. בכל אופן, אנחנו רוצים לעבור לדור הבא. מה קורה בדור אחרי דור המבול? דור המבול חטף, אנושות חדשה יוצאת לדרך, והיינו מצפים שמעכשיו האנושות באמת תהיה בסדר. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אחדות אנושית, כולנו מתאחדים למען המטרה העליונה. מהי? ויהי בנוסעם מקדם. מה מלמדים חז"ל? נסעו מקדמונו של עולם. נסעו מהקדוש ברוך הוא. נו, לא למדתם? לא למדו. הם מתאחדים, נהיה ביחד. לא צריך את אלוקים. אנחנו החברה המתורבתת, החכמה, החדשה, שהעולם החדש מגלה, בלי אלוקים. נוסעים מקדמונו של עולם, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם, ויאמרו איש אל רעהו, יש להם תוכניות, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר, ויאמרו אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו ושמיים, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. מה הם רצו? זה בפרשת נוח, בסוף פרשת נוח, בבראשית פרק י' א' פסוק א'. מה הם רצו אנשי דור המבול? כן, כן, ממש ככה. והברבנל ממש על הפסוקים כאן הוא משתמש בביטויים כמעט מחרידים. וכן היה חטאת דור הפלגה. מה היה החטא שלהם? לא נחה דעתם במה שהכין להם בוראם, במתנתו הרחבה הטבעית. הברבנל אומר, קיבלתם כל טוב, הקדוש ברוך הוא דואג לכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפעול נכון והכל יהיה בסדר. ויבקשו לשלוח יד ולשים כל מחשבותם למצוא המלאכות. מה, זה רע למצוא מלאכות? לכאורה זה טוב. אבל כשאין רצון השם זה הופך להיות רע מאוד. אנחנו לא רוצים את מה שהשם נתן. זה מה שאומר הברבנל. מה שאלוקים נתן לא מעניין אותי. אני אנהל את העניינים. אני אחיה בעולם של פלסטיק זכוכית, ברזל ואשן. לא, אני... בבנות עיר שהיא כוללת המלאכות כולם. העיר זה המעשה האנושי. אנחנו נבנה עיר ומגדל בתוכו כדי להתחבר שם ולעשות עצמם מדיניים. אנחנו נהיה אנשי עיר, נגור בעיר. אברבנל כאן כביכול אומר, רבותיי, הם יצאו מהטבע, הם לא רוצים טבע, בכלל לא רוצים טבע, לא רוצים לראות טבע. אנחנו נקים עיר, נשים חומה, מגדל, זהו, אין טבע, רק יצירה אנושית. והם חשבו שהתכלית הזו, ליצור את הטכנולוגיה הזו שתאפשר לנו להיות מנותקים מהטבע, לא תלויים בטבע, זאת מטרת האנושות, זו המשימה, זה השיתוף שלנו, שזו המעולה שבתכליתיות האנושית. ככה הם חשבו. מה האנושות צריכה להגיע? לירח, לייצר חלליות, מטוסים, לא יודע, מכשירים רפואיים, שעונים, פלאפונים, מחשבים. זה אנושות? זהו, בשביל זה העולם נברא, כדי שנייצר מחשבים כנראה. זה מה שחשבו אנשי דור הפלגה. והם השקיעו בזה עוצמה גדולה מאוד. והוא אומר הברבנל, כדי לבצע את זה, אז יש כל מיני שמות ומינויים וממשלות וכבודות דמיוניות, כבוד, אספת קניינים, מי שיש לו יותר מחשבים, כמה מחשבים יש לך בדיון, כמה טלוויזיות יש לך, כמה פלאפונים אתה הולך עליך, זה מראה על מעמד. איזה סוג של פלאפון אתה מסתובב? כזה, אופש, זה יקר, אז אתה נורא בעל מעמד. איזה מכונית אתה נוסע? סימקה שנת 1600. לא, הוא נוסע עם מכונית, המהדורה האחרונה של המכונית, הכי יוקרתי. זה בן אדם רציני. ככה שופטים אנשים, נכון? ככה יודעים מה האדם שווה, אומר הברבנל. זה דור הפלגה. ככה בודקים בן אדם? ואיפה המידות שלו? ואיפה האישיות שלו? ואיפה הבריאות הנפשית שלו? ואיפה ההטבה שהוא עושה בעולם? זה לא שווה כלום. בוחנים את האנשים על פי הטכנולוגיה. וזה מוביל לחמס וגזל ושפיכות דמים. מתחילים בשותפות וכולם חברים ונרכז כוחות ביחד כדי להגיע להישגים טכנולוגיים. ברגע שמתחילים להשיג אחד את השני כדי להגיע לטכנולוגיה, מתחילים להרוג אחד את השני. האלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים, חשבונות רבים, ואז האדם לא משיג שלמותו האמיתי הנפשי, ולכן נענשו האנשים החטאים האלה בנפשותם. לא שאומר, רבותיי, אתם פספסתם עוד פעם. לא, 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 לא למדתם בשיעור של דור המבול? לא? היה שיעור כבר אחד כזה. במקום האבן שהוא דבר טבעי, עשו לבנה. במקום החומר, עשו סיד. כל כוונתם הייתה להשתמש בדברים המלאכותיים ולעזוב טבעיים. הם אכלו שניצלים טבעיים, ואוף מעובד, ותרד, הם לא כתפו אלא הם אכלו את זה בצורת שניצל, ולא היה הכל אוכל, איך קוראים לזה? ג'אנק פוד. ככה אכלו שם. הכל היה ככה. כל מה שהיה טבעי הם לא רצו. זה מה ברבנן אומר. זה... וזה השם שהם רצו. נעשה לנו שם. רדיפת כבוד, זה השם שלנו, יש לנו כותרות, זה... תואר כזה, וזה תואר כזה, זה מהנדס, וזה פרופסור, וזה זה, וזה זה. לא יודע, אומר אברבנאל, זה לא מוצא חן בעיניי, הוא אומר. זה ככה האנושות התבלבלה. דרך אגב, המדרש בבראשית רבה מביא שהם היו להם טכניקות ייצור המוניות. הם היו, רבונה אומר, שהייתה להם טכניקה כזאת שהם היו לוקחים לבנה אחת, מוציאים ארבע. זאת אומרת, היה מכניסים למכונה, יוצא הרבה. כן, זה שיטות ייצור מצוינות. זה דור הפלגה. אז הוא טעה. עוד פעם הוא טעה. אז אדם הראשון רצה להיות קוף, להיבלע בטבע. הקדוש ברוך אומר לו, לא, פספסת. בא דור המבול ואומר לו, להפך. אנחנו נייצר טכנולוגיות, לא רוצים טבע בכלל, אנחנו יצורים מורמים. אבל שכחו שיש אלוקים. נשנה את הטבע, נהרוס את הטבע אפילו. אנחנו שולטים בו. בא דור הפלגה ואומר, אנחנו לא רוצים קשר לטבע. האדם חי בעולם טכנולוגי טהור. הם הפכו את הטכנולוגיה למטרה, והם לא הבינו שהטכנולוגיה זה עוד כלי לגילוי רצון השם. הם לא הבינו את זה. לכן הם נוסעים מקדמונו של עולם, כפי שחזל מלמדים בבראשית רבה. הסיעו עצמם מקדמונו של עולם, ובעל עקדת יצחק מסביר בשער י"ד, והיא בנוסעה מקדם, יאמר ש... כן, מה היה החטא שלהם? ראו זה העסק לבנות עיר ומגדל ותכלית לעצמו. זאת מטרת חייהם, לבנות מכוניות ומגדלים ובתים. רב שמשון רפאל הירש שאומר שהמחלה הזאת קיימת תמיד. יש תמיד בני אדם שהם רוצים לבנות איזה פרויקטים ענקיים, מגדלים. אז הוא אומר, למשל, כאן, על הפסוקים, הוא אומר, למשל, הפירמידות. בשביל מה בנו פירמידות? מה זה הבזבוז כוח אדם הזה? בזבוז זמן, כוח אדם. נעשה לנו שם, אומר הפרעון הזה. בונה לעצמו איזה פירמיד. בשביל מה עשית את זה? כל מיני מגדלים ענקיים, פרויקטים גדולים, ממגדל אייפל ואני לא יודע מה. למה? כי אנחנו רוצים לבנות מגדל. אם התכלית היא הטכנולוגיה, הם לא שמו דרך אל תכלית גדולה יותר מהטכנולוגיה, מהעיר והמגדל. מה התכלית היותר גדולה? ההצלחה הנפשית, להיות בן אדם טוב. אם כדי להיות בן אדם טוב אתה צריך פלאפון, תקנה פלאפון. אם כדי שתוכל להטיב אתה צריך מכונית, תקנה מכונית. אם יש לך כסף, אז לך לעבוד, תקנה מכונית. כי אתה צריך לנסוע, לתת שיעור באיזה מקום, או אתה רופא ואתה הולך לרפא. אתה צריך מכונית וטובה, מצוין. תקנה מכונית טובה שחס ושלום לא תעצר בדרך ותתקלקל לך. בסדר? כל הטכנולוגיה נועדה כדי להטיב, ההצלחה הנפשית. אם אתה בונה טכנולוגיה ועל ידי זה אנשים יכולים לשמוע שיעורים בכל העולם שניתנים פה במכון, מצוין, תשתמשו בטכנולוגיה הזאת. כך אומר בעל עקדת יצחק. הסיחו דעתה מהסיבה הראשונה התברך שמו. אם אין אלוקים, האדם מתבלבל והולך, וזה לא עובד. לא יעזור כלום. לא יעזור להקים גופים שידרשו שמירת סביבה, ולא יעזור כלום. אם אנחנו רוצים טכנולוגיה, זה מחייב מפגש עם אלוקים. מעניין שבעל אור החיים הקדוש לוקח אותנו להסתכלות מאוד מעניינת על דור המבול, שהיא מזכירה כל כך דרישות שמופיעות היום מכל מיני גופים שרוצים דווקא כביכול להיבלע בטבע. אז מה הם אומרים? צריך לרכז את כל האנשים במקום אחד, בגוש דן, כדי שהטבע יישאר נקי. אז עכשיו זה כבר שילוב של שני הדברים. מצד אחד אנחנו רוצים לדאוג לטבע, אז שהאדם יבנה לו עיר ומגדל, יסגר בפנים ולא כלום, רק פקחים יסתובבו שם כדי להשגיח שאף אחד לא מזיק לג'וקים. ככה אומר בעל אור החיים. רצו לקבץ יחד את בני האדם שלא יתפזרו בטבע, כן? כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, שיהיו כולם מקובצים במקום אחד ולא יתפזרו ענה ואנה. שיהיה מקום אחד שכולם יהיו מרוכזים בו. בניינים ענקיים, תגורו שם. אבל הגמרא מספרת שאדם שאין לו קרקע אינו אדם. אתה חייב לגור בתוך הטבע. ואנחנו עוד נלמד בעזרת השם שעיר ישראלית היא תמיד עם שמורת טבע מסביב. מה זה לרכז את כולם יחד באיזה מקום מלא אשן ופיח וטכנולוגיה ואין טבע? זה הורס את הנפש. ולכן אנחנו מתוך כך יכולים להבין את מה שאומר רבנו בחיי על דרך השכל. הוא אומר, מה רצו אנשי דור הפלגה? הם היו רשעים משכילים בכל חוכמה. הם היו חכמים, מדענים מדהימים. והוא אומר, כמו שבדור שלנו, הוא מדבר על הדור שלו, רבנו בחיי, לפני מאות שנים. אבל כמו שבדור שלנו, יש אנשים שהשכילו להתמודד עם פגעי הטבע. למשל, יש איזה מין מכשיר, אני לא מצליח לקרוא את זה, דננרבלייטר, משהו כזה, ככה הוא כותב. המכשיר הזה יודע לתפוס את הברק מהשמיים שלא יפגע. קלי ברק, ככה זה בעברי. בונים איזה עמוד כזה, הברקים מגיעים לאדמה ולא מזיקים. אז הוא אומר, אנשי דור הפלגה היו מומחים, אבל הרבה יותר מזה. אנחנו בדור שלנו מבינים בקושי. הם היו מומחים ברמה עולמית לכל פגעי הטבע והבעיות של הטבע, והיו רואים עצמם בעלי כוח וגבורה עצומה וגדולים בחוכמה ובקומה. אין להם מה לדאוג מהטבע, ולכן אנחנו, כשאנחנו בוחנים את שלושת הפרשיות האלו, אנחנו מבינים שההתלבטות הזו, שדרך אגב נמשכת עד היום כבר די הרבה שנים, 5,700, כן? אנחנו מתלבטים מה המקום של האדם בטבע. והתשובה היא חד משמעית, כמו מה שיעקב אבינו אומר. יעקב אבינו אומר, והיה אלוקים עמדי בבגד ובלחם, ביצירה האנושית. עכשיו אפשר לעשות טכנולוגיה. יש טבע, כן, בפסוקים הראשונים של התורה יש טבע, אבל אדם אין לעבוד את האדמה, אין עדיין אדם שעובד, כל הטבע חסר ערך עד שיופיע אדם שיהיה מה? עובד אדמה. עכשיו חז"ל אומרים יש שתי אפשרויות, כך אומר רבי אלימלך מליז'נסק בנועם אלימלך, הוא אומר אפשרות אחת זה שהאדם הופך להיות איש אדמה ממש, ואומר הוא משתעבד לאדמה, לחומר, לטבע, ואז גם היצירה הטכנולוגית שלו היא משועבדת לחומר, לטבע. אפשרות שנייה זה שהאדם הוא לא אדם במובן של אדמה, אלא הוא אדם במובן של דמיון, אדמה לעליון, אהיה דומה, אני ארצה מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, אני רוצה ללמוד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. כן, עכשיו אתה יכול להיות עובד אדמה, עכשיו אתה יכול להיות, וזה התיקון שמתגלה באברהם אבינו. כשאברהם אבינו ככה מנסה לבקש על עוד חבורה שיש מקום גם לחשוב עליה קצת, אבל החבורה הזאת עשתה שטויות גם בסדום, כן? אז כשאברהם אבינו מבקש עליהם, אולי יש שם צדיקים, אולי יש כמה, אף תספה צדיקים רשע, והקדוש ברוך אומר, אם יש צדיקים, הכל יהיה בסדר. ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר, כן, הוא מדבר, ריבונו של עולם, ואנוכי עפר ואפר. הביטוי הזה, ואנוכי עפר ואפר, בעצם, כביכול, מה אומר אברהם אבינו? אני אדמה, אני עפר. מה זה אומר? זה מאוד חריף, כן? מה המשמעות של אדם שאומר אני עפר? שוב, אומר בעל נועם אלימלך, יש אנשים שהם חושבים שהם גוש עפר. הם אדמה, חתיכת חומר, אדמה, וזהו. וזה הורס אותם, זה הורס את היסוד שלהם כבני אדם. הם גורילות. לא זאת הכוונה של ואנוכי עפר ואפר, אלא הכוונה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ונפשי כעפר לכל תהיה. מה זה נפשי כעפר לכל תהיה? זו מידת השפלות. כאשר האדם מבין שכל הכישרונות שלו והכוחות שלו וכל מה שקדוש ברוך הוא נתן לו, הכוח שלו, איפה שהוא נולד, הרכוש שלו, הכל הוא כלי לעשות רצון השם. הרי נקלי לשליחותך, ריבונו של עולם, תשתמש בי. כל מה שיש בי זה כדי שתשתמש בי לעשות טוב בעולם. אני רוצה להיות כלי לשליחותך, אני לא מחזיק מעצמי, אני מייצר מיקרופונים וכוסות ונעליים, אבל כל מה שאני עושה זה כדי לעשות שליחותך. תלמד אותי מה לעשות. אדם כזה הוא בעל מידת השפלות, שזה הבסיס לענווה. אדם כזה הוא לא איש אדמה, הוא לא איש אפרורי, הוא אדם שאכן עובד אדמה, והוא מבין את מקומו כמי שמגלה רצון השם בגופו, ברכושו, בטכנולוגיה שהוא מייצר, בוודאי. ונוח, מה קרה אם נחזור אליו אחרי המבול? ויחל נוח איש האדמה. חז"ל אומרים, וואי, נפל. התחיל טוב לפני המבול, אבל אחרי המבול קורה דבר נוח. חז"ל אומרים, ויחל נוח איש האדמה ואיתה כרם. הוא הפך את החיים שלו לחיי חולין, והוא הפך להיות איש אדמה. הוא אומר, אני מתרחק מהטעות של החברים בדור המבול, הוא רוצה להיות איש אדמה, חי בטבע. והייתה קרם, וישת מן היין, וישכר, והתגל בתוך העלו. נפילה גדולה. כאילו, התפספס משהו, היה אפשר להתחיל אנושות חדשה, בלי לחטוא. ונוח הופך להיות איש אדמה. מה קרה לאדם הראשון? מה הוא רצה להיות? איש אדמה. גם אדם הראשון רצה להיות איש אדמה. לא רוצה להיות עם סמכויות, לא טכנולוגיות, לא כלום. גם נוח. ואז הוא נופל ממדרגתו. ועכשיו צריך לחכות עד שיגיע אברהם אבינו. שיגיד כן, מידת השפלות, וכן נייצר טכנולוגיות, ויבוא נכדו ויגיד כן, אלוקים איתנו, ואז אנחנו מייצרים טכנולוגיה. אנחנו לא השליטים פה. יש בורא לעולם, והוא יפקיד בידינו את עולמו כדי שנחיה בו נכון, בלי קלקולים. לפני כן את האלוקים יתהלך נוח, אומר הכלי יקר, ואחר כך ויחל נוח איש האדמה. ולכן מלמד אותנו הרב, שלעתיד לבוא העולם, בפרק שנקרא גאולת האדם והעולם בעתיד. לעתיד, העולם עומד לעלות ממה למצב עבודת האדמה. יש. כן, אנחנו מייצרים טכנולוגיה. אנחנו פועלים כדי לשכלל את העולם למדרגה שיותר טובה לעולם ולאדם. אבל בינתיים, היסטוריה שלמה, האדם עובד אדמה, או עובד בכלל, והוא הרבה פעמים אומלל. הוא אומלל כי כשאדם עובד כדי להגיע להישגים, אז הוא כל החיים מריר ומסכן. הוא כל החיים רודף כבוד ומקנה באחרים. ולא משנה מה יש לו, תמיד יש איזה מיליארדר אחד חדש שהוא יותר מיליארדר ממנו והוא לא שווה כלום עד שהוא לא יהיה עוד יותר. ואוהב כסף, לא יסבק כסף. והוא רואה, הוא נוסע בכביש, סתם נוסע בכביש, והוא רואה מישהו משיג אותו, איך הוא מתרגז? כי הרגילו אותו שצריך להשיג אחרים. אז הוא מיד עוקף אותו, והוא עוקף אותו, והוא בא, תאונות דרכים. כשהאדם עובד בלי אלוקים, אז כן, הטכנולוגיה הזאת היא כלי נהדר, היא כלי נפלא, רק שהאדם עושה שטויות. יש איזה כללה בזה. זריעה וכל עמלה, זריעה, ניקוש. כל הזיעה שהאדם משקיע שם, זה התחיל בחטא. כי האדם לא מבין את מקומו. הוא לא מבין את מקומו מול אלוקים ולא מבין את מקומו בטבע. ואז הוא עושה שטויות. וכתוצאה מזה הוא מזיע. להזיע זה בריא, כן? לעשות ספורט וכו'. הכוונה כאן שיש כאן עודף מאמצים שהם לא בכיוון. בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל לעתיד לבוא, האדמה מוציאה עוגות ולחם. העצים מוציאים גלוסקאות ובגדים. ככה המדרש אומר. מה הכוונה? כל ההתפתחות הטכנולוגית הופכת להיות חלק מהטבע לגמרי. זה פשוט טבעי לגמרי. אנחנו משתלבים לגמרי בלי להרוס שום דבר. ועבודת האדם המעשי תיקח לתואר עליון יותר. כן, נפעל ונייצר ונעשה. מתוך כל האמור אנחנו מבינים שהחינוך לשמירת הסביבה מתחיל בהבנת המקום של האדם בסביבה מתוך קישורו לריבונו של עולם, למי שייצר וברא את הסביבה הזו. טוב, אז עכשיו המשימה היא ללמוד מה רוצה ריבונו של עולם. והמשימה האמיתית של כל אחד זה להיות כלי לשליחות הבורא להטיב. כל יצור בעולם יש לו משימה לעשות טוב. בעצם חייו, כל חיידק שחי תורם משהו בשרשרת, במעגל הטבעי הגדול. כל יצור תורם. בעצם זה שהוא אוכל ושותה ומפריש את מה שהוא מפריש, מישהו אחר אוכל. זה פשוט עובד מצוין. גם כל אדם נולד כדי למלא משימה של הטבה שהוא ורק הוא יכול לעשות. אין לו תחליף. יש תחליף לבעלי מקצוע, אפשר למצוא בעל מקצוע אחר. אין תחליף לאדם, יש אדם אחד חד פעמי בהיסטוריה, זה כל אחד מאיתנו. וכל אחד מאיתנו בא לעולם כדי למלא משימה של הטבה שרק הוא יכול לעשות. אם מבינים את זה, עכשיו אפשר להתחיל לחפש איך עושים טוב. מה זה טוב? מה זה להטיב? שאמא רודפת אחרי הבן שלה עם בננה, תאכל, תאכל. היא מטיבה לו או מזיקה לו? צריך ללמוד, אולי היא מזיקה. איך יודעים מה זה טוב? צריך ללמוד. והטוב הוא באמת כל מה שמתאים לדבר על פי התוכנית האלוקית. זה טוב. באמת, אם העץ הזה על פי התוכנית האלוקית צריך כך וכך שעות שמש, וכך וכך מים, וכך וכך דשנים, אם אתה נותן לו את זה, אתה מטיב לו. אם אתה נותן לו יותר מדי מים, פחות מדי דשן, יותר מדי שמן, אתה מזיק לו, אתה עושה דבר רע. אז איך נדע מה טוב? צריך להכיר את התוכנית האלוקית. צריך ללמוד תורה קצת. זה המשימה. ומתוך כך, אנחנו יכולים להתקדם, ובעזרת השם, במפגשים הבאים, לנסות קצת יותר לעמוד על באמת התקשורת שיש לנו גם עם המעשה האנושי וגם עם הטבע, וננסה להכיר כמה וכמה גם מהחוקים של הטבע. יש כל מיני חוקים בטבע, יש איזה תהליכים בטבע. מה התורה מלמדת אותנו על הקשר שלנו לחוקים, לטבע, להתפתחות האנושית? בעזרת השם, שנה טובה.